חדשות כל חי, השעה 7. חודש טוב ושלום רב לכם. היום יום חמישי, ראש חודש שבט תשפ"א, 14 בינואר 2021, באולפן נדב ארבל. בית הנבחרים האמריקני הצביע הלילה בעד הדחת נשיא ארצות הברית היוצא דונלד טראמפ על רקע הפריצה לגבעת הקפיטול בשבוע שעבר. ראשת בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה כי הנשיא טראמפ הוא סכנה למדינה והוא חייב ללכת.
Today in a bipartisan way the house demonstrated that no one is above the law. Not even the president of the United States.
The president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.
היום הוכחנו כי איש לא מעל החוק, אפילו לא נשיא ארצות הברית, הוא חייב ללכת, הוא סכנה למדינה שלנו, אמרה פלוסי. מדובר בנשיא האמריקני הראשון בהיסטוריה שעומד לפני הדחה בפעם השנייה במהלך כהונתו. בהצבעה הלילה תמכו גם 10 רפובליקנים שהצטרפו ל-222 דמוקרטים. כעת יעבור הדיון בהדחה לסנאט. מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, מיצ'ל מקנונן, הבהיר כי לא יתקיים דיון בהדחה לפני שהסנאט יחזור לעבודה בשבוע הבא, כך שהליך ההדחה לא יחל לפני טקס ההשבעה של הנשיא הנכנס ביידן. הנשיא טראמפ פרסם הלילה הודעה מטעמו שבה התעלם לגמרי מהחלטת בית הנבחרים וקרא לאזרחים האמריקנים לשמור על אחדות ולהימנע מאלימות.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
בואו נבחר להתקדם יחד, מאוחדים כעם אחד למען משפחותינו, הדגיש הנשיא. לעולם אין הצדקה לאלימות, שום תירוץ או יוצא מן הכלל. ארצות הברית היא אומה שומרת חוק, המעורבים במתקפה בשבוע שעבר יעמדו לדין, כך הנשיא טראמפ. 6 ימים בתוך הסגר ובמשרד הבריאות מגבשים מתווה ליציאה ממנו. בכירים במשרד הבריאות מספרים על התמתנות בתחלואה, ויתכן ולא יבקשו להאריך את הסגר בשבוע נוסף. היום צפוי ראש הממשלה נתניהו לקיים דיון בהשתתפות צמרת המשרד שבו ידונו בנושא. המתווה ליציאה מהסגר המתגבש במשרד צפוי לכלול 3 שלבים. בשלב הראשון תהיה חזרה של מערכת החינוך ללא כיתות הידיוד, יחד עם פתיחת המסחר והקניונים. בשלב השני תתבצע פתיחה של ענף התרבות ולאחר מכן גם המסעדות, בתי הקפה ואולמות האירועים. המעבר בין שלב לשלב יארך שבועיים. מנתוני משרד הבריאות על שיעור החולים בקורונה אתמול, עלה כי הובחנו 9,226 נדבקים חדשים, שיעור הבדיקות החיוביות עמד על 7% ו-3 עשיריות. איראן מתכוונת להתקין באתר הגרעיני באיספהן ציוד להפקת אורניום מתכתי, כך פרסם הבוקר העיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, איראן דיווחה על כך לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ועל כך שהיא מתכננת לעשות זאת במהלך 4 החודשים הקרובים. רוכב אופנוע נהרג הלילה לאחר שהחליק סמוך למחלף השלום. חובשים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו, כך מסר כתבנו בנצי לזרוביץ'. מפקד פיקוד המרכז, אלוף תמיר ידאי, חתם אמש על צו להריסת 2 הקומות בהן התגורר המחבל מוחמד קבאה שרצח את אסתר הורגן, השם יקום דמה, סמוך ליישוב טל מנשה לפני 3 שבועות. הצו הוצא לאחר שנדחתה ההשגה שהגישה משפחת המחבל נגד ההריסה. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם. קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע. נשלפות אחת אחת. סאנוסופט. ושיהיה לנו חורף בריא.
החורף ברוך השם חוזר אלינו, היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויחל לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, בחרמון ירד שלג וינשבו רוחות חזקות. מחר הגשמים יחלשו מעט, הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, בשבת קודש צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף ולא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. מידות החום המרביות להיום, בירושלים ובשומרון 10 מעלות, בבני ברק ובשפלה 14 ובצפון הנגב עד 17 מעלות היום בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
סוף זמן קריאת שמע ב-9:14 דקות, השקיעה היום בשעה 5:00. הדף היומי, מסכת פסחים, דף נון דלד, בירושלמי, מסכת יבמות, דף חף גימל, הרמב״ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק י' א', ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות שגגות, פרק ט'. עד כאן, חדשות כל חי.
החידש הזה כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך
בכל מקום מחושב בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב חודש שבט הוא ה-11 במניין החודשים שמתחיל מניסן מזלו של החודש דלי על שם הכתוב יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים. כיוון שבשבט כבר יצאו רוב גשמי השנה, והבורות מלאים, והמים שבבארות עולים, והדליים שואבים ממרומי הבור ולא מעומקו, וכשהם יוצאים מן הבור, עדיין מימיהם נוטפים מדפנותיהם שבחוץ. באחד לחודש זה דיבר משה לישראל את משנה התורה, הוא ספר דברים. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. שם הוכיחם על כל אשר מרו את פי השם ב-40 שנה שהיו במדבר, שם חזר ושנה להם הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני ובאוהל מועד, וגם באר להם מצוות חדשות שעדיין לא נאמרו להם. וכן נתן להם את הברכות והכללות, ויחינם לבוא לרשת את ארץ כנען, ויברך אותם לפני מותו. 37 יום דיבר משה את כל הדברים האלה עם כל ישראל. באחד בשבט התחיל, ובשבעה באדר ישלים. לכן אמרו חכמים אחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. בשישי בסיוון ניתנה תורה לישראל, ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה. אף מאחד בשבט נפתחים בליבות ישראל מעיינות חדשים של תורה, כיוון שבו ביום ניתן לישראל משנה תורה, בכל הימים האלה, שבין אחד לשבט לזין באדר, מסוגלים לזכות בהם לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה.
אוי כל צמא לכל המים, ואם מים אלו תוירו אוי כל צמא לכל המים ואין מים אלו תוירו אוי כל צמא לכל המים ואין מים אלו תוירו samel khuna mayim ey mayim eda toira chimot khi nafshekhem atu aznkhem min khuilai chimot khi nafshekhem
Thank you.
שכם אטו אוזניכם מלכו אליי שימו תחי נפשכם אטו אוזניכם מלכו אליי שימו תחי נפשכם כל צמא לכל המים ואין מים אלא תוירו כל צמא לכל המים ואין מים אלא תוירו אלא תוירו
תכי נפשכם, עטו אוזניכם ולכו אליי. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום חמישי, ראש חודש שבט, תשפ"א, 14 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. עוד מעט נציין כאן 30 שנה למלחמת המפרץ ולניסיה, אבל נפתח בחדשות ובפוליטיקה ובראש הממשלה בנימין נתניהו, שערך אתמול ביקור בעיר נצרת והתקבל בחמימות על ידי ראש העיר אלי סלם שהכריז, אני מבטיח לך שאנחנו נתמוך בך, שתמשיך ותיתן, אין מנהיג כמוך בכל המדינה שיכול לתת לא רק לערבים ולא רק ליהודים. וראש הממשלה נאם שם בנצרת ואמר, במשך שנים גורמים פוליטיים בארץ עיוותו את דבריי בבחירות 2015, כל אזרחי ישראל צריכים להצביע, זו זכות ראשונה של כל אזרח. כוונתי הייתה להטריע נגד הצבעה לרשימה המשותפת, ואכן כולכם ראיתם שהרשימה המשותפת התנגדה לארבעה הסכמי שלום היסטוריים שמקרבים יהודים וערבים, כפי שלא קרה בתולדות המדינה. התנצלתי אם דבריי לא הובנו כהלכה, אזרחים ערבים חייבים להיות חלק מלא ושווה מהחברה הישראלית, אני גאה ברופאים הערבים בבתי החולים. ההפגנות של הרשימה המשותפת, ההפגנות שהיו אתמול מול ראש הממשלה והביקור שלו, הן סימן לייאוש, יש להם סיבה להתייאש, גם הם רואים את התמיכה שהולכת וגוברת בי ובליכוד בקרב החברה הערבית, זה מרגש אותי מאוד, אני נרגש לראות את השינוי העצום שמתחולל בחברה הערבית כלפיי וכלפי הליכוד בהנהגתי. וראש עיריית נצרת אמר, חלק גדול מהרשימה המשותפת, אני לא רואה אותם ולא סופר אותם, תחליפו את התקליט שלכם, תגידו שאנחנו רוצים שלום ורוצים טוב לחברה הערבית, מה שראש הממשלה עשה, אף אחד לא עשה, בחיים לא היה לנו טוב כמו עכשיו. עכשיו, מצד אחד מסתכלים על הביקור הזה של נתניהו בנצרת, וזה נראה משהו כזה ציני, נו, עכשיו הוא פתאום מחזר אחרי הכל הערבי, ובכלל הוא לא אמר שהערבים נוערים, והוא התכוון וכולי, אבל יש פה מהלך מעניין, והנה דברים שכותב דווקא לא ביביסט, אפילו לא איש ימין, אבל איש הגון, בן דרור ימיני, הבוקר בידיעות אחרונות, והוא כותב כך, יש תופעות שהמבחן שלהן הוא עניין להיסטוריה, ואנחנו בימים אלה בעיצומה של תופעה כזאת, בעצם הניסיון של בנימין נתניהו, ציני ככל שיהיה, להתקרב לציבור הערבי. עד לפני שבועות אחדים היה נדמה שהוא מנסה לעשות את זה דרך מנסור אבאס, מנהיג רעם, לא עוד. זה עדיין לא ברור אם אבאס נזרק לצידי הדרך, יכול להיות, אבל ברור שנתניהו עבר לפנייה ישירה לקול הערבי. העובדה שחברי כנסת ופעילים הגיעו אתמול לנצרת כדי לעצור את נתניהו בגופם, מידע שהם חוששים. הסקרים מעידים שהם עלולים לאבד מנדט אחד או שניים לטובת הליכוד, וזה מוציא אותם מדעתם. את החיזור החד-כיווני של נתניהו צריך לראות בפריזמה יותר רחבה, משום שקורים דברים נוספים. למשל, מוחמד דראושה, אישיות מוכרת במגזר הערבי, הכריז על הקמת מען, מפלגה ערבית חדשה, יש במצע המפלגה את כל הדרישות המוכרות לשוויון, לביטול חוק הלאום וכן הלאה, וגם דראושה אמר כי ראש הממשלה מגיע לנצרת רק כדי להשלות את הבוחרים. אבל יש במצע המפלגה הערבית החדשה דבר נוסף, הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה לא חשוב אם המפלגה תעבור את אחוז החסימה, אבל העובדה שאישים בולטים מהמגזר הערבי כוללים הכרה כזאת במצע, מבהירה שמשהו קורה. ומה שמעניין הוא שאותו דראושה היה אמור להיות חלק מהמפלגה היהודית-ערבית שאחד מיוזמיה הוא אברום בורג, מכיוון שדעותיו האנטי-ציוניות של בורג ידועות, ספק אם מפלגה כזאת הייתה מצהירה על הכרה בישראל כמדינה יהודית. אגב, ההידרדרות של אברום בורג, הוא מצליח להפתיע אפילו את מישהו כבר לא מפתיע שנים בהתחדשות שלו, ברעיונות באמת אין מילים לתאר, אבל בכל אופן הוא אומר, אם הוא היה הולך עם בורג, אז הוא לא היה מכיר במדינת ישראל, אבל היוזמה הזאת התמסמסה, ואותו דראו שנציג ערבי הלך ליוזמה פוליטית אחרת, שכן, מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם הסכמי הנורמליזציה עם מדינות ערב ברקע, בקרב הפלסטינים בשטחים, לא הערבים הישראלים, כן? הפלסטינים, 39% תומכים בנורמליזציה של ישראל עם מדינות ערב, לפי סקר שפורסם לאחרונה. גם שם יש מי שמקווה ששלום ישראלי ערבי יוביל לשלום ישראלי פלסטיני. אפשר להניח שבקרב ערביי ישראל התמיכה רחבה הרבה יותר מאשר הערבים שבשטחים. אבל כשעוברים להנהגת הציבור הערבי, ח"כים מהרשימה המשותפת וראשי הוועדת המעקב, התמיכה בהסכמי השלום יורדת לאפס. בדיוק בפער הזה, בין הציבור הערבי שמתחיל להנות מפירות השלום ורוצה עוד, לבין ההנהגה, נתניהו מתייצב כדי לקטוף פירות, כך שאפשר לספר עוד 1001 פעמים שמדובר בציניות מרגיזה, ושנתניהו לא מתכוון, ושבמשך שנים הוא פילג והסית, הכל נכון, אבל הנסיבות משתנות. לפני שנים לא רבות, צריך להזכיר, אלה שרצו השתלבות, שכוללת חובות כמו התנדבות לשירות הלאומי, או לצהל, סבלו מחרמות בחברה הערבית. אבל בעשור האחרון הייתה עלייה של מאות אחוזים בהתגייסות ערבים נוצרים לשירות לאומי או לצהל, כך שהשינוי בכל מקרה לא יתחולל ביום אחד, מדובר בתהליך. ימים יגידו האם אנחנו בעיצומו של שינוי, ובלי קשר לנתניהו, צריך לקוות שהתשובה חיובית. כן, בלי קשר, אבל עם קשר, כמו שהוא אמר ברוב המאמר עד השורה האחרונה, בן דרור ימיני, על הימים ההיסטוריים, שעוברים על החברה הערבית והח"כים שלה, הנציגים הקיצוניים שלה בכנסת. עכשיו, כמעט 7:20, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה כאמור 30 שנה למלחמת המפרץ ולניסיה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שיניים, מורשת איתן, שירות איכות חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו בזול.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 22 בדיוק עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, ועכשיו לתאריך באמת היסטורי ומרגש, 30 שנה, וואו, 30 שנה חלפו ממלחמת המפרץ. עכשיו תלוי מתי אתם מציינים את זה, או בעצם לא משנה, כי מה שלא יהיה זה, 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 זה או היום או מחר או בשבת, כי התאריך העברי הוא ג' בשבט, שזה בשבת, התאריך הלועזי שככה התקבע זה ה-15 בינואר, פקיעת האולטימטום של סדאם חוסיין, ותחילת ההפגזות על ישראל, זה תאריך שמאוד נתפס בזיכרון למי שהיה חי אז, אבל... כאמור, מה שלא יהיה, זה עכשיו, זה בימים אלה 30 שנה, והרב ליאור לוי כותב על הימים ההם, ועל הזמן הזה, על מה שקורה לנו עכשיו עם הקורונה, הוא מחבר ביניהם. נחש צפה, נחש צפה, עקב התקפת טילים על ישראל, הופעלה אזעקת אמת. למי שהיו ילדים לפני 30 שנה, המילים הללו בוודאי מזכירות מראות, קולות וחוויות שנצרבו עמוק בתודעה. אגב, צריך להזכיר גם ריחות, נכון? את הריח הזה של הגומי, של המסכת אבך. תזכורת קצרה, בלילה שבין חמישי לשישי, ג' שבט תשנון א', בסביבות השעה 2 בלילה, נשמעה אזעקה עולה ויורדת שהיוותה למעשה את יריית הפתיחה למלחמת המפרץ עבור מדינת ישראל. מאותה מלחמה זכורים בוודאי החדרים האטומים, מסכות אבך, מזרוקי אטרופין, טילי סקד מעופפים שנוחתים במרכז הארץ וזורים הרס וחורבן, אבל כמעט ללא נפגעים בנפש, ברוך השם. זאת הייתה מלחמה לא שגרתית. למעשה מדינת ישראל לא ממש יצאה למערכה הזאת בצורה התקפית, ונענתה לבקשת ארצות הברית לשמור על הבלגה ולא לתקוף את עיראק. הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, הציע לציין בכל שנה את ניסי המלחמה ההיא בהלל של ראש חודש שבט. את יום ראש חודש שבט, שבו פרצה מלחמת העולם החופשי נגד עיראק, שזה היום, כן? יש לקבוע לעניות דעתי, הוא כתב, ליום הודיה להשם יתברך בכל שנה ושנה. משום שביום הזה באו לגילוי נפלא שרשרת ניסים שקדמו ליום זה ושבאו לאחריו. בהמשך דבריו, מונה הרב חיים דוד הלוי, את ניסי המלחמה, מתוכם נזכיר רק פרט אחד, הנס השלישי, ראינו בעינינו תוך כדי המלחמה. בשלב הראשון של התקיפות האוויריות נורו 39 טילים על ישראל. אמנם נהרסו בתים רבים וגם נפגעו אזרחים רבים. רובם הגדול פגיעות קלות ביותר, ולמעשה רק הרוג אחד נהרג ישירות מכל הטילים האלה. ואת הניסים הרבים שראינו וסיעם כאשר בתים נהרסו ותושביהם יצאו בשלום, יש לייחס להשגחת השם על עמו. אבל מה בעצם נותר לנו למעשה מאותה מלחמה שלא ממש הייתה? ובכן, לפני כעשור, כותב הרב ליאור לוי, ציינה התקשורת 20 שנה למלחמת המפרץ, ונכתב שם אז בין היתר כך, מלחמת המפרץ חוללה תפנית בתפיסת הביטחון הישראלית. מאז 1948 התנהל העימות בעורף ולא בחזית. כלומר, זה פעם ראשונה שזה קרה, שהעימות היה בעורף ולא בחזית מאז קום המדינה. טילי הסקד העיראקים שנורו לגוש דן ולחיפה עקפו את המוצבים, את אוגדות השריון ואת טייסות חיל האוויר ופגעו בריכוזי האוכלוסייה האזרחית. אדם אחד בלבד נהרג והנזק לרכוש לא היה גדול, אבל המדינה שותקה בששת השבועות של המלחמה. רבבות נמלטו מבתיהם באזורי הסיכון, חברות התעופה הזרות סירבו לנחות בישראל, והתושבים שנשארו בבית ובעבודה התבצרו בחדרים האטומים, הרגישו שצהל לא יכול להגן עליהם. אגב, חדרים אטומים וכל הפרטים, זה הזדמנות לספר לילדים בשולחן השבת, בשבת הקרובה, בתאריך העגול, על, על, על החוויות של הימים האלה וכאמור על הניסים הגדולים. אני חוזר לתיאור של המאפיינים הייחודיים והתקדימיים של מלחמת המפרץ לפני 30 שנה. סדאם חוסיין הצליח לגרום לישראלים לפחד, והצלחתו עוררה מאז גל חיקויים. הפלסטינים העבירו את האינתיפאדה מהשטחים לתוככי ישראל. סוריה, איראן, חיזבאללה והחמאס הצטיידו במערכים גדולים של רקטות וטילים שמאיימים על מדינת תל אביב, שם מרוכזת מרבית האוכלוסייה וכמעט כל הפעילות הכלכלית. יצחק רבין, יורשו של יצחק שמיר, שכיהן כראש הממשלה בזמן המלחמה, היה ראשון המדינאים הישראלים שיפנים את האיום על העורף וגזר ממנו מסקנות מדיניות. כשר הביטחון, רבין הודאג מכושר העמידה של האוכלוסייה עוד לפני מלחמת המפרץ, את בקשתו לחתור לפשרה עם הפלסטינים והסורים, נימק בחשש שאזרחי ישראל התקשו לעמוד במתקפה רחבה על העורף. התיאורים האלה מחזקים את ההבנה שיותר ממה שהייתה מלחמת המפרץ מלחמה קיומית, היא הייתה מלחמה נפשית, תודעתית. זה אולי הקו הדק שמחבר בין מסכות האבח של אז למסכות הקורונה הרפואיות של היום. המלחמה נגד האויב החיצוני הופכת בעשרות השנים האחרונות למלחמה נגד שלל אויבים פנימיים. הפחד, האימה, החרדות, הלחץ, הדמורליזציה, כל אלה מתגלים כאויבים לא פחות מסוכנים ואולי אף יותר מסוכנים מאויבים רגילים שקל להצביע עליהם ולסמן אותם כסכנה ברורה ומיידית. ומהו החיסון לאויב הפנימי הזה? את נזקי הפחד המופרז מנע הרב קוק במאמרו הפחד. יש לו מאמר כזה, והוא בין היתר כותב כך על הפחד. א', הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהם. ב', הוא מאפיל את זוהר כל הטובות בחתירתו, אשר יחתור מתחת לאושיותיהן להגזים, ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. זאת אומרת, יש משהו טוב, אבל בעצם מסתתר שם רע. ג', מקור כל חולשה וכל רפיון הוא רק הפחד העובר את גבולו. דלד, הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו, שמה ינזק, שמה יביא רעה, לא יוכל כפרה, עד שהוא עושה אותו לחלש ומלא רפיון, עד שמעצלות ואפס מעשה, הוא נופל ברע בכל רגע. אז לסיכום, לפי הרב קוק, ארבעת נזקי הפחד הם א', ניפוח והגזמה של הסכנות והרעות, ב', הסתרה של הטוב שבחיים, ג' שיתוק כללי, חולשה ורפיון, וד' חוסר מעש כדי להסיר את גורמי הפחד. הפחד הוא תגובה טבעית, לא לחינם טבע בנו הקדוש ברוך הוא את תחושת הפחד שמגוננת עלינו ומונעת מאיתנו כניסה לסכנות מיותרות, אבל כדברי הרמח"ל, יש יראה ויש יראה, יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. וביתר חדות, הפחדים הם, כמו שנכתב בספר מידות הראייה, הם פטיות שטות גמורה. אין לאדם לפחד כלל כי אם להיזהר. יותר שהוא פוחד הוא נופל, וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. על כן צריך להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. וכותב הרב ליאור לוי, מורי חותני, הרב אלישע וישליצקי, שבת שעברה היה יום פטירתו, הזכיר פעמים רבות שמלחמת גוג ומגוג, המלחמה האחרונה, תהיה מלחמה בנפש. כדוגמה לכך, הוא הביא את מלחמת המפרץ. זאת תהיה מלחמה תודעתית שהמנצח בה יהיה מי שיצליח לפעול מתוך היגיון, מתוך אמונה ושלווה, מתוך זהירות, אבל ללא פחדים וחרדות מיותרים. אווירת הקטסטרופה התקשורתית שמתלווה לקורונה בימים אלה, זורעת פחד וחרדות מיותרים. את מה שיש לעשות, נעשה. ממה שיש להיזהר, נזהר. אבל ללא הגזמות וללא הפחדות מיותרות. המאמין, כותב הרב קוק, בטוח בחסד עליון שברא את העולם, ובנה אותו וכוננו, ומשגיח עליו ברוב חסד, ועל כן אין מקום לשום דאגה, לשום מצוון רוח, כי הלא יודעים אנו שחסד אל נטוי על כל יצורה, וזה החיסון האמיתי, הוא אומר, למלחמה האחרונה. טוב, אז הנה שיר שאומר את אותו רעיון, והשיר הזה אצלי מזוהה אסוציאטיבית עם מלחמת המפרץ, כי האלבום הזה, הנפלא של מרדכי בן דוד, בעצם שניים, האלבום הכפול, יצא בדיוק במלחמת המפרץ, ממש בשבועות הראשונים שלה, וזה מה שאני שמעתי באותם ימים בישיבה. אז הנה, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה כערף עין, אז דאגה מנין.
dadayin ba hoy bige herf ayin da agaminayin ba ayin ayin ba asid adayin ba hoy bige herf ayin da agaminayin ba ayin ayin ba asid adayin ba hoy bige herf ayin da agaminayin ba ayin ayin ba asid adayin adai wer heute gehört ein da agaminain war ein wer sieht adai wer heute gehört ein da agaminain war ein ein wer sieht adai wer heute gehört ein da agaminain war ein ein wer sieht adai
דאגה מניין, מרדכי בן דוד, 30 שנה לניסי מלחמת המפרץ, ולאלבום הזה של מרדכי בן דוד. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות, אחריה ניפרד מאיש החסד ואיש האחראי למהפכה התקשורתית בישראל בשנים האחרונות שהלך לעולמו, של דון אדלסון.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
אבא ואימא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממבצעי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות, ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת, במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 39 עכשיו. פרידה משלדון אדלסון, הרבה מאמרי ספדים שנפרדים מזוויות שונות בעולם הפילנטרופיה של האיש הזה, שתרם למקומות רבים ולכיוונים רבים. הנה מאמר אחד ואחריו עוד אחד כבונוס, אני רק אעשה ספוילר, המאמר עכשיו הוא מישראל היום, השני זה מעיתון הארץ. אז נתחיל מחיים שיין שכותב, מיד כששמעתי על פטירתו של הנדיב המופלא שלדון אדלסון, התנגנו בראשי מילות השיר על אודות השר מונטיפיורי. וכשהיה השר מונטיפיורי בן 100, אמר מספיק לי כבר, הנשמה שלי שבעה, הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובשליק, אבל היהודים אף פעם לא מספיק, אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל, צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל, להגביע את הכותל המערבי, לנווה שעננים יהודים יש להביא, ומי אם לא אתה, ימורי הלבבי. אכן, שלדון אדלסון מצטרף לברון רוטשילד ולסר משה מונטיפיורי, כמי שתרמו תרומה חשובה ובלתי נשכחת לעם היהודי, למדינת ישראל, ולחיזוק הזהות היהודית בתפוצות הגולה. מאז ומתמיד היו יהודים שבזכות יוזמה, חדשנות, כישרון וחריפות שכל, הצליחו לצבור און עתק. מעטים מהם השכילו לפתוח יד רחבה ולתרום מעונם והונם לטובת בני עמם והחברה שבה חיו. רבות עוד יסופר על תרומת משפחת אדלסון ליד ושם, לתגלית, למוסדות אקדמיים, למכוני מחקר רפואיים, לחיזוק מעמדה הבינלאומי של ירושלים, לביטחון המדינה ולעוד מפעלים רבים וחשובים. ברצוני לתת ביטוי לתרומה המיוחדת של שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה, לביצורה של ישראל כמדינה דמוקרטית באמצעות הקמת העיתון ישראל היום. אתם יודעים שהקמת ישראל היום נזקפת לחובתו בתקשורת. הוא הקים את הביביטון ואת החינמון וכולי. כך כותבים עליו ביתר כלי התקשורת, אבל שיין מסביר ועומד על נקודה נכונה ומדויקת ואמיתית. שנים רבות המרחב התקשורתי בישראל נשלט באופן כמעט בלעדי על ידי השמאל. אחרי המהפך בשנת 77, התקשורת הפכה להיות האופוזיציה הראשית לשלטון הימין. לציבור הימני לא היה ביטוי משמעותי בתקשורת. מיומני החדשות בבוקר ועד שידורי הסיכום בחצות, דרך ערוצי הדכדוך והמלנכוליה, תודעת ישראל, אזרחי ישראל, הונדסה באמצעות המסרים של השמאל, הנדסה שבמקרים רבים התקרבה לכדי שטיפת מוח. מזלו של הימין, אגב, מה זה התקרבה? מה שאנחנו רואים היום סביב נתניהו, זה שטיפת מוח. אם אתה רואה אנשים רציניים, אחראיים, שמנהלים עסקים בהצלחה ובוחרים בבני גנץ כנציג שלהם שיחליף את נתניהו, אדם שלא נראה לי שהם היו בוחרים לו להיות המנכ״ל של החברה המצליחה שלהם, זה רק בגלל שטיפת מוח תקשורתית שנתניהו מפלג את העם והוא סכנה וכמה רע פה. אז זו ממש שטיפת מוח שאתה רואה איך אנשים נשטפים בשנאה הזאת לנתניהו. אבל אני חוזר לשיין. מזלו של הימין שבישראל חיים מהאנשים והאנשים החכמים ביותר בעולם, שבדרך כלל לא הלכו שבי אחרי פייק פרשנות, חמיצות ואיתרוגים לשעתם. הקמת ישראל היום על ידי משפחת אדלסון, שחיש מהר הפך להיות העיתון הנפוץ ביותר בישראל, שינתה את מפת התקשורת. אין דמוקרטיה ללא יכולת להביא לידיעת הציבור בשוק חופשי מגוון דעות. העיתון ייצר נדבך משמעותי ביותר להגנה על הדמוקרטיה הישראלית. מונופול השמאל על התקשורת נסדק לנצח, וגם לימין יש כלים לבטא עמדות וחזון. כשהעיתון החל לצאת לאור בשנת 2007, כלי התקשורת ההגמונים התייחסו אליו בזלזול. הם העריכו שהעיתון לא ישרוד. המונחים חינמון וביביטון הפכו מטבע עובר לסוחרי הידע והמידע. בניגוד לנבואות השווא, מאז 2011, העיתון מוביל בשיאי החשיפה לציבור הקוראים. הצלחת העיתון תמונה בעובדה של הציבור נמאס מרוח הנחיים שרוב התקשורת משרה עליו מבוקר ועד ערב. רבים בישראל ייחלו לעיתון שייתן ביטוי לאהבת הארץ, העם והמדינה. נמאס לשמוע מבוקר עד ערב שהאויבים שלנו צודקים, שבישראל רע ולכן כדאי לרדת לברלין, ובעיקר שמחה לעד בכל פעם שמישהו סבר בצדק או שלא בצדק שההנהגה נכשלה. הצלחת העיתון שיבשה את דעתם של חברי הכנסת שהתאגדו בשירות בעלי עניין על מנת לפגוע אנושות בדמוקרטיה. הצעת החוק שהוגשה לכנסת שמטרתה לפגוע בישראל היום הייתה ניסיון בולשביקי שהזכיר סתימת פיות בדיקטטורות חשוכות. אבל בזכות נחישותו של אדלסון, זיכרונו לברכה, העיתון המשיך וימשיך להביא בשורה גדולה לאזרחי ישראל, רוח גדולה מול תקשורת עוינת שלא מבחינה בין אופוזיציה לשלטון לבין אופוזיציה למדינה, ומשרה בכך רוח נחיים על תרומתו שלא תשכח לדמוקרטיה, לרוח הישראלית ולגאווה הלאומית, אזרחים רבים מודים לאדלסון. כך כותב חיים שיין בעיתון של אדלסון בישראל היום. אגב, עמנואל שילה בעיתון בשבע, הולך עוד צעד אחד יותר ומדבר על ידיעות אחרונות, כשהיו לו את כל הקוראים והייתה לו את המדינה, ונוני מוזס בעצם יכל לעשות מה שהוא רוצה. הנה פסקה רק ממנואל שילה. אחת מהפעולות היותר משמעותיות של אדלסון בישראל הייתה הקמת ישראל היום, העיתון ששינה לחלוטין את מפת התקשורת המודפסת בישראל. עד לפני 14 שנים היו בשוק התקשורת הכללית בישראל עיתון גדול אחד ושניים בינוניים, שלושתם בעלי קו מערכתי שמאלני מובהק. את ההבדלים האידיאולוגיים ברמת השמאלנות של ידיעות אחרונות לזו של מעריב צריך היה לחפש בזכוכית מגדלת, בעוד עיתון הארץ מקפיד להתמקם עוד יותר שמאלה ולנקוט קו לוחמני פוסט-ציוני. במיוחד בלט לרעה ידיעות אחרונות בשל היותו העיתון הגדול והחזק בישראל בפער עצום לעומת כל מתחריו. באותם שנים כינו פרסומאי ידיעות את המוצר שלהם העיתון של המדינה, כשלעיתים קרובות התחושה הייתה שמדובר בעיתון שיש לו מדינה. החשיפה העצומה שלה זכה העיתון העניקה לבעל השליטה בו נוני מוזס יכולת להעלות ולהוריד מלכים מכיסאותיהם על פי אהבותיו וסנאותיו האידיאולוגיות וגם האישיות. במשך 15 שנה, משנת 95 עד שנת 2010, הוגדר ידיעות אחרונות באופן רשמי כמונופול, לאחר שהגיע לשליטה על למעלה מ-50% משוק העיתונות המודפסת. כל פוליטיקאי ידע שאסור לו להסתכסך עם בעלי העיתון של המדינה, שהחזיק גם בתואר העורך האחראי. כל יוצר בתחום התרבות הבין שסופו להיכשל אם לא יפזר את ההצהרות הנכונות שיזכו אותו בעמוד השער של מוסף הצבע שבעה ימים, או לכל הפחות מוסף התרבות שבעה לילות. מחירי המודעות בידיעות הרקיעו שחקים, המפרסמים נאלצו לשלם ולשתוק כי לא הייתה אלטרנטיבה, וישראל היום ושלדון אדלסון עשו את השינוי הזה. אגב, שניהם מדברים, גם שיין וגם שילו, על השמאל והשמאל ודעות שמאלניות ושטחים וכולי, אבל מעל הכל ובהשפעה גם על העניינים של ארץ ישראל, זה תורת ישראל, זה איך מתייחסים לתורה, למצוות, למסורת, ואלה הדברים וממילא גם כשמדברים על תורה ומצוות, אז זה גם ארץ ישראל. אז זה היחס להכל, ומשהו פה השתנה באמת בזכות אדלסון. אבל אני חושב שההספד באמת המשמעותי ביותר על שלדון אדלסון, עם כל הכבוד לישראל היום, נמצא הבוקר בעיתון הארץ. אני חושב ש... באמת, בשמיים הדברים של רוגל אלפר עושים רושם גדול, כי כשאתה קורא מה כותבים בעיתון הארץ נגד, אתה מבין כמה טוב עשה אותו אדם שכותבים עליו, האדם החי, האדם שנפטר לו עלינו. ואלפר כותב כך, עם מותו של אדלסון יש לציין שהאיש הספיק בחייו לגרום נזק רב בעולם. אין זו חוסר רגישות לטעון כך שעות ספורות אחרי פטירתו, כלל לא. למרות שלא היה אזרח ישראל, ניצל אדלסון את ממונו כדי להרשות לעצמו להשפיע השפעה אדירה על חיי תושבי ישראל והגדה המערבית. קשה לחמת את השפעתו על חיי כל תושב שחי במרחב הזה, אבל היא הייתה אולי גדולה יותר משל כל אדם אחר ב-20 השנים האחרונות. אדלסון הרשה לעצמו לעשות זאת למרות שהציבור מעולם לא ייפה את כוחו, ולמרות שמעולם לא נבחר למשרה ציבורית. תמיד הפליאה אותי האדנותיות הזאת, הבריונות, הזכות שנתה לעצמו לעצב את חיי מיליונים רבים של אנשים, למרות שאיננו חי כאן ואיננו שותף לגורלם. השתוממתי כמה נוח חש עם הפער הזה שמימן לעצמו לבין האנשים שעל חייהם השפיע, שהיו בשבילו כל כך קטנים ורחוקים ואלומים. נכון ומוצדק לבקר את פעולותיו, זה היה נכון בחייו וזה נכון כעת מיד אחרי מותו, כשהגיע העת לסכם את מפעל חייו. למרות שלא חי כאן, הרשה לעצמו אדלסון לעצב את הודעתם הפוליטית של מיליוני ישראלים באמצעות העיתון ישראל היום, שאותו חילק בחינם, כי כיסיו העמוקים ספגו בקלות את ההפסדים שהיו טיפה בים הונו. זה העניק לו יתרון יחסי בלתי הוגן בתחרות מול העיתונים האחרים. ישראל היום הוא שוחד פוליטי שהעניק אדלסון לנתניהו. זה לא היה עיתון אלא שופר, זה עדיין לא עיתון אלא שופר תעמולה שכל תכליתו שלטון נתניהו, הימין והחרדים. הכל בזכות אדלשטיין, גם נתניהו, בזכות אדלסון, גם נתניהו, גם הימין וגם החרדים. באמצעות ישראל היום הוא כותב, הוא הוריד לדיוטה תחתונה, הוא משתמש פה במילה גסה שאני מצנזר, אבל הוא הוריד לדיוטה תחתונה את מקצוע העיתונות האצילי. זאת אומרת, עד היום הייתה, עד שבא אדלסון, הייתה את האצילות של ידיעות אחרונות, של הארץ, אבל הוא לקח את זה למקומות אחרים, זיהם אותו באינטרסים זרים, פגע בדמוקרטיה הישראלית. הוא סייע רבות לנתניהו להגיע לשלטון ולהישאר פה, בו, וגם בכך גרם נזק עצום לדמוקרטיה הישראלית. אבל רגע, פה זה לא נגמר, מאמר ההספד של רוגל אלפר על שלדון אדלסון. הוא תרם למפעל ההתנחלויות, בעיקר לאוניברסיטת אריאל, ועשה באמצעות ישראל היום ונתניהו רבות, לקידום סיפוח וליצירת מדינת אפרטייד דו-לאומית. אדלסון הרשה לעצמו לחרוץ את גורל הפלסטינים בגדה המערבית, ממש כאילו היו זבובים. הוא היה התורם הגדול ביותר, רגע, לא נגמרים החטאים והפשעים, הוא גם היה התורם הגדול ביותר של טראמפ, והשפיע רבות על המאמץ המופגן של טראמפ, פשוט להכאיב לפלסטינים, ממש בסדיזם. הוא השפיע רבות על זהות ישראל והפיכתה למדינה של יהודים במקום ישראלים, למרות שזאת לא מדינה שהוא התגורר בה. הוא מימן את פרויקט תגלית, זה החטא הגדול ביותר, שגורס כי ליהודי שנולד וגדל במינאפוליס, הוא מתכוון להמשיך לחיות שם, יש בישראל זכויות מולדות של אדון ובעלים, בעוד שלפלסטיני דור רביעי במזרח ירושלים אין פה שום זכויות. הוא היה אדם לא מוסרי באופן קיצוני, שעשה את עונו על ידי ניצול חולשתם של אנשים להימורים. טוב, זאת אולי הערה. אדלסון מת, הנזק נמשך. וואו, זה גם אמונה בהישארות הנפש. אדלסון לא איתנו, אבל כל המעשים הנוראים האלה, כפי שהם מופיעים בארץ, התמיכה במורשת ישראל, בדתיים, בימין, בנתניהו, ביישוב הארץ, בטראמפ, ידיד ישראל, כל אלה ימשיכו עוד ללוות אותנו ואותו שנים רבות. טוב, עכשיו 7:51 כבר, וואו, יום חמישי, זמן כאיך סוף.
Oh, yeah.
זהו, עד כאן התעוררות שלנו לשבוע זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, בעוד כ-71 שעות. ועד אז בוקר טוב, חודש טוב, ושבת שלום, שבת שלום.
בכל בוקר ב-11, הבית ספר הגדול בעולם נפתח. מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים. כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד, בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים.
זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה ולבית הספר. אבל בחורף זה לא אותו הכביש. נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
במחור, הרי במיני מה תמיד.
גם בסעודות השבת, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים סמכות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה הסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 8.
חודש טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בית הנבחרים האמריקני הצביע הלילה בעד הדחת נשיא